Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
למה מתנגדי חיסונים באמת חלו מהחיסון, ואיך זה קשור לאופרת סבון לנוער מפורטוגל? כתבתה של רוני דורי, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. כאבי הראש של אנשים שחוסנו הם ממשיים, וכך גם הבחילות של אלו שגרים ליד אנטנת 5G, ועדיין, המקור שלהם אינו ביולוגי, אלא פסיכולוגי. בספר חדש, החוקר דיוויד רובסון, בעזרת יותר מ-400 מחקרים מדעיים, מוכיח כיצד המוח שלנו בונה תחזיות שמכתיבות איך נגיב לעולם, מנגנון כה בסיסי וחזק, שגם כשהוא מסתמך על שקרים, הוא יכול לגרום לנו לחלות באמת. ההכרה במנגנון הזה יכולה לעזור לנו להתמודד עם החרדות המיותרות שהוא מחולל. במאי 2006 פקדה את פורטוגל מגפה מסתורית. בתוך ימים, יותר מ-300 בני נוער ברחבי המדינה חוו סחרחורות, קשיי נשימה ופריחה. מומחי בריאות סברו כי מדובר בהרעלה או באלרגיה לאבק המצוי בכיתת הלימוד, אך גם הודו כי אין בכך היגיון. אני לא מכיר אף פתוגן כל כך בררני שתוקף רק בני נוער, אמר אחד מהם. פתרון התעלומה בסופו של דבר היה מפתיע לא פחות. בימים שקדמו להתפרצות המגפה, הדמויות הראשיות באופרת הסבון המגה פופולרית לנוער, טוטים עם סוכר, מורנגוס קון הסוכר, חלו בווירוס מסכן חיים. והווירוס הזה, בדיוני ככל שיהיה, קפץ מהמסך לחיים האמיתיים וגרם לסימפטומים פיזיים בקרב צופיה האדוקים של הסדרה. מרגע שזוהה המקור למחלה, בני הנוער החלימו באחת. מגפת טוטים עם סוכר, המוכרת בספרות המקצועית כמגפה פסיכוגנית המונית, הציתה את דמיונו של עיתונאי המדע הבריטי עטור הפרסים דיוויד רובסון. באותה תקופה, לפני 7 שנים, נטלתי נוגדי דיכאון שגרמו לי למיגרנות קשות, הוא מספר בראיון למוסף כלכליסט. וכשחקרתי את העניין בשביל כתבה, שמעתי לראשונה על אפקט נוסבו, שהפיל אצלי אסימון חשוב. אפקט נוסבו הוא אחיו המרושע של אפקט הפלסבו. הוא נגרם כשאדם שעומד לקבל טיפול מצפה להיפגע ממנו, ואז חווה סימפטומים פיזיים שתואמים את הציפייה שלו. במהלך התחקיר הבנתי שהאמונות שלי הן אלה שיצרו את המיגרנות ולא הכדורים, אומר רובסון. וכשהבנתי את זה, המיגרנות חלפו מעליהן בתוך כמה שעות. העבודה לכתבה משנת החיים הזאת התגלגלה לכדי ספר ששמו אפקט הציפייה, The Expectation Effect, שראה אור החודש בהוצאת קאנן גייט, ועוסק באופנים שבהם הלך הרוח שלנו יכול לשנות את חיינו. בזמנו לא ידעתי אם יש לי מספיק חומר לספר בנושא הזה, הוא מספר, אבל ב3-4 השנים שלאחר מכן הייתה התפוצצות של מחקר שהראה שהתופעה הזו לא מוגבלת לתחום הרפואה בלבד, ושההשפעותיהן של הציפיות שלנו משחקות תפקיד חשוב בכמעט כל היבט של החיים שלנו, כולל פעילות גופנית ותזונה. מכונת החיזוי של המוח, מסביר רובסון, בונה סימולציות מפורטות של העולם בהתבסס על ציפיות וחוויות עבר שלנו לא פחות מאשר על מידע חושי. כך למשל, עוד לפני שאנחנו נכנסים לחדר, המוח שלנו מעריך מה עשוי להיות בתוכו, ואת הציפייה הזאת אנחנו מאמתים עם מה שנפגוש באמת. הציפיות שלנו מעצבות את תפיסת המציאות שלנו, מכתיבות כיצד נתנהג ומעוררות בנו תגובות פיזיולוגיות של ממש דרך מנגנוני גוף נפש, כמו סטרס הורמונלי, שינויים בלחץ הדם או הפרעות בעיכול, מסביר רובסון. הדברים האלה קורים כל הזמן, בין שאנחנו מודעים להם או לא, אין שעה ביום שבה איננו מושפעים מהציפיות שלנו. הספר שלי בוחן כיצד אנחנו יכולים לנצל אותן לטובתנו ולוודא שאנחנו מפיקים מהן את המרב. רוב הזמן הסימולציות שעושה המוח עולות בקנה אחד עם המציאות האובייקטיבית, אבל לעתים התחזיות שלנו עלולות לסטות הרחק מהעולם הפיזי ולעורר בנו תגובות שאינן קשורות לנתונים ממשיים. כך למשל, תופעות הלוואי החריגות שעליהן דיווחו מקבלי חיסון הקורונה, מייחס רובסון לאפקט נוסבו. הנתונים שיש בידינו כרת מראים שאנשים אכן חווים תופעות לוואי עקב הפעולה הישירה של החיסון ומרגישים קצת חולים למשל יום-יומיים אחריו, זה סימן שהחיסון עושה את עבודתו ומאתגר את מערכת החיסון. אבל במחצית מהמקרים דווחו תופעות לוואי סובייקטיביות או כלליות יותר, כמו כאבי ראש למשל, והן כנראה תוצאה של אפקט נוסבו. כי דיווחו עליהן גם מי שקיבלו חיסון פלסבו עם תמיסת מלח. היו לא מעט דיונים ברשתות החברתיות על תופעות הלוואי האלה, ואני חושב שזה מה שגרם לבעיה להיות כל כך נפוצה. בספרו החדש מתאר רובסון כיצד הוא עצמו נדבק באמונות חברתיות בתקופת הקורונה, ובהתאם החל לפתח תסמינים פיזיולוגיים. במקרה שלו זה היה קשור לעטיית מסכה. רוב המסכות עשויות מבד כליל באופן יחסי, שלא אמור להפריע לנשימה, הוא כותב בספרו, אבל הציפייה השלילית למחנק, שתוגברה בהדבקה חברתית, עשויה לתרום להופעתם של סימפטומים כאלה. כשקרובי המשפחה שלי התחילו לתאר בפניי תופעות של קוצר נשימה ומיגרנות, התחלתי לפתח אותן בעצמי. הסנדלר הולך יחף? הרגישות שלי לסביבה לא הפתיעה אותי, אבל בזכות הידע שלי יכולתי לפקפק במקור של הסימפטומים שפיתחתי. מהר מאוד מצאתי וידאו של קרדיולוג שמבצע פעילות גופנית בזמן שהוא אוטה מסכה בלי שירדה רמת החמצן בדם שלו. זה הספיק לי כדי לחוות מחדש את הציפיות במוח שלי ולפוגג את תחושת האינוחות. למה אנשים חכמים מקבלים החלטות מטופשות? רובסון, בן 36, נולד ביורקשייר וגדל בלונדון, שבה הוא גר כיום עם בן זוגו. הוא בוגר תואר ראשון במתמטיקה מאוניברסיטת קיימברידג', ואת הקריירה החל ככתב חדשות בגוף התקשורת המקומי Europa Science. חיפשתי עבודה שתיתן מענה לסקרנות המדעית שלי, אבל גם תאפשר לי לתקשר את הרעיונות בדרך היצירתית והנגישה ביותר, הוא מסביר. התואר במתמטיקה, לדבריו, משמש אותו עד היום בניתוח סטטיסטיקות רפואיות. ב-2008 רובסון החל לכתוב ולערוך במגזין New Scientist. לאחר 6 שנים מונה לכתב מגזין ב-BBC Future, שם התמקד בגבולות הגוף האנושי, המוח וההתנהגות. ב-2019 זכה עם צוותו בפרסי Webby ו-Lovey למצוינות באינטרנט. באותה שנה הוא גם התפטר מה-BBC והשיק את הקריירה החדשה שלו כעיתונאי וכותב עצמאי עם ספר המדע הפופולרי מלכודת האינטליגנציה. הספר, שהיה לרב מחר ותורגם עד כה ל-15 שפות, הוקדש לשאלה מדוע אנשים חכמים, לפי מדדי IQ, השכלה ומומחיות מקצועית, עושים בחירות מטופשות וכיצד ניתן להימנע מכך. רובסון עבד עליו במשך 3 שנים, שבהן חקר תופעות כמו מטה-שכחה, meta-forgetfulness, הנטייה של בני האדם להעריך יתר על המידה את הידע שלהם. למשל, מחקרים מראים כי אנשים שסבורים שהם זוכרים היטב את חומר הלימוד מהתואר שלהם, בפועל נכשלים ברוב השאלות שבחנו זאת. או דוגמטיות נרכשת, ההנחה של אנשים שמגיעים למעמד בכיר, כי הם יודעים כל מה שחשוב לדעת בתחומם, ולכן הופכים לצרי מוחין ולא מעדכנים את דעותיהם על בסיס מידע חדש. מטבע הדברים, מגפת הדיסאינפורמציה הפכה בשנתיים האחרונות לנישה של רובסון, שממשיך לכתוב כפרילנסר למגוון גופי תקשורת יוקרתיים, בהם הגארדיאן והאטלנטיק, לצד כתבי עת מקצועיים כמו The Psychologist. כתיבתו הנגישה ומפריחת המיתוסים בנושא זיכתה אותו בשנה האחרונה בשני פרסים יוקרתיים, האחד מטעם איגוד כתבי המדע הבריטיים, והשני מאיגוד עיתונאי הרפואה הבריטיים. איך אתה מסביר אנשים אינטליגנטיים שהם גם מתנגדי חיסונים? התשובה היא הנמקה מונעת, motivated reasoning. קחי למשל את נעמי וולף, חוקרת מגדר משפיעה ויועצת לשעבר של ביל קלינטון ואל גור, שהושעתה השנה מטוויטר לאחר שטענה כי החיסון הוא בעצם תוכנה למעקב אחר מחוסנים. היא ללא ספק אדם סופר אינטליגנטי שהתקבע על איזושהי אמונה מופרכת, והיא משתמשת באינטליגנציה שלה כדי לבנות כל מיני רציונליזציות חכמות מאוד שיעניקו תוקף לאמונה שלה ויסלקו כל ראייה שמנוגדת לה, גם כשזה לחלוטין לא הגיוני. הרעיון שהקורונה היא קונספירציה גלובלית כל כך ביזרי בעיניי. הרי מדינות העולם לא מצליחות להסכים ביניהן על כלום כמעט. אבל אנחנו רואים את המהלך הזה אצל המון מתנגדי חיסונים. הם יעשו שמיניות באוויר וישתמשו בכל אמצעי רטורי כדי להוכיח שהאמונה שלהם מוצדקת. גם כשכל המחקרים מוכיחים שהחיסונים בטוחים לחלוטין. יש איזו הטיה קוגניטיבית באופן שבו הם מעריכים את המידע. שני הספרים שלך עוסקים בעצם בחולשות של המוח או בנקודות העיוורון שלו ובדרכים השונות להערים עליהן. נכון, ושניהם מעודדים הטלת ספק בשיקול הדעת שלנו. מלכודת האינטליגנציה עסק בנקודות עיוורון של קבלת החלטות, ואפקט הציפייה חוקר את האופן שבו הציפיות שלנו שליליות שלו לצורך. הרעיון הוא לשמור על ראש פתוח. אני לא מבקש מאנשים להיות סופר אופטימיסטיים ולהתעלם מכל הדברים האיומים שיכולים להתרחש סביבם, אלא פשוט לשאול שאלות על הנחות היסוד שלהם. האם הציפיות שלנו הן שליליות שלו לצורך? האם מעט יותר אובייקטיביות תזיז את הציפיות שלי בכיוון החיובי? זה נשמע קצת כמו הטענות הבסיסיות של ספרי עזרה עצמית מז'אנר מחשבה יוצרת מציאות, כמו הסוד. מה ההבדל? אפקט הציפייה הוא ספר מדע, לא פסבדו מדע. יש בו הפניות ליותר מ-400 מחקרים שעברו ביקורת עמיתים. הסוד עוסק בחשיבה חיובית מאוד כללית, והמנגנונים שמקדמת המחברת רונדה ביירן, כמו חוק המשיכה, אחד העקרונות המרכזיים בהסוד, שגורס כי הלך הרוח שלנו קובע את גורלנו, אינם תקפים מבחינה מדעית. ואילו המחקר המדעי מראה לנו באילו סיטואציות ספציפיות, לציפיות הספציפיות, יש השפעה לכאן או לכאן. לפיכך אנחנו צריכים גם להכיר במקרים שבהם חשיבה חיובית לא תעבוד. ברור מאליו שאי אפשר להעלים מחלה סופנית בכוח המחשבה, כך שעלינו להיות זהירים וריאליסטיים בנוגע למה שאפקט הציפייה שלנו יכול להשיג. איך מבדילים בין אפקט ממשי לאפקט פסיכולוגי? אחד החוקרים המובילים בעולם בתחום תחזיות המוח הוא פרופסור משה בר מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, שמוזכר כבר בדפיו הראשונים של אפקט הציפייה. בשיחה עם מוסף כלכליסט מבהיר בר כי ההבנה שהמוח עסוק גם כשאנחנו לא עסוקים, מה שהמדע מכנה רשת ברירת המחדל, היא אחת התגליות המדעיות הגדולות של 20 השנה האחרונות. כשמדברים על תחזיות, לא מדובר בסוגיות כמו מה יקרה בבורסה או מי ינצח בסופרבול, אלא בדברים הכי בנאליים וגשמיים שיש, כמו מה יקרה כשטיפול לי הקוס מהיד, או מה יקרה אם אוכל עוגת שוקולד אחרי ארוחת צהריים. הדברים הכי בסיסיים שמשרתים אותנו ביום יום מבוססים על תחזיות. זה גם התפקיד האמיתי של הזיכרון שלנו. לא להתרפק על הבר מצווה שלנו, אלא להכין אותנו לעתיד על סמך ניסיון העבר. אולם על אף חשיבותה האבולוציונית, רשת ברירת המחדל אינה חפה מחסרונות. והעיקרי שבהם הוא שבניית ציפיות לוקחת אותנו מהרגע, כי אנחנו כל הזמן עסוקים בלחשוב קדימה. ובהקשר קליני, המחשבות קדימה הן לעתים קרובות יותר דאגות שמתמקדות בכל הקטסטרופות שיכולות לקרות. ואכן, אפקט הציפייה עוסק לא מעט בחרדות, ומציג מחקרים שמוכחים כי רבות מהן נגרמות מתפיסה מעוותת של סכנות במרחב. כך למשל, במחקר אחד, אנשים עם פחד גבהים התבקשו להעריך את המרחק עד הקרקע ממרפסת בקומה ה-26, ובמוצע ניפקו הערכה שהייתה גבוהה ב-1.5 מטרים מזו שהעניקו אנשים ללא פחד גבהים. באותו אופן, הרקנופובים תופסים אכבישים כגדולים ומהירים יותר מכפי שהם באמת. גם את הפאניקה הציבורית מאנטנות סלולר 5G קושר רובסון לאפקט נוסבו, ומסביר כי חדשנות היא מקור ותיק לחרדות. הן מופצות תחילה באינטראקציות חברתיות, ואז מלובות בידי גופי תקשורת. כבר ב-1889 דיווח ה-British Medical Journal על עלייה חדה במקרי לחץ באוזניים, צפצופים וכאבים עצביים בגלל החידוש הטכנולוגי הגדול של התקופה, מכשיר הטלפון. התפרצויות דומות ליוו את עלייתם של הטלגרף, הרדיו ומסקי המחשב, מכשירים שרק מעטים כיום מחשיבים כמזיקים לבריאות. וכעת, זהו תורה של טכנולוגיית 5G, שפריסתה המואצת לובטה בדיווחים על כאבי ראש, קוצר נשימה, אינסומניה, עייפות, יובש בעיניים ובעיות זיכרון. רגישות לקרינה אלקטרומגנטית היא בעיה שעליה מדווחים לא מעט אנשים. בבריטניה מדובר על 4% מהאוכלוסייה, כ-2.6 מיליון איש. כדי לבחון אם מקור הרגישות היא פיזיולוגי או פסיכוגני, הזמין פרופסור ג'יימס רובין מקינגס קולג' לונדון 60 איש הרגישים לקרינה אלקטרומגנטית למעבדתו, וצייד כל אחד מהם ברצועת מצח עם אנטנה של טלפון נייד מעל אוזן אחת. בחלק מהמקרים היא פלטה שדרים, וביתר היא לא. במשך 50 דקות, המשתתפים התבקשו לכתוב כל סימפטום שחוו. אם רגישות לאלקטרוניקה מקורה באפקטים פיזיים של השדות האלקטרומגנטיים, היה אפשר לצפות להרבה יותר דיווחים בקבוצה של החשיפה האמיתית. במציאות, היו אלה דווקא המשתתפים בקבוצת הביקורת שדיווחו על סימפטומים כמו כאבי ראש. אין לי שום ספק שהאנשים האלה חווים סימפטומים פיזיולוגיים אמיתיים, אמר רובין לרובסון. אבל הסימפטומים האלה הם תוצאה של ציפייה והדבקה חברתית ולא של קרינה. המחקר פורסם כבר ב-2006, ומאז נוספו לו עוד ועוד מחקרים עדגניים שמראים כי אנשים בריאים לחלוטין, שמעולם לא חוו רגישות לאלקטרוניקה, מצויים בסיכון גבוה יותר לדווח על סימפטומים, לאחר שצפו בסרטון אלרמיסטי שמפרט את הסכנות. כיצד גורמים למוח שלנו להיות חיובי יותר? אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתגבר על מערכת הציפיות השגויות שהגוף שלנו מחולל? אפקט הציפייה מציע כמה דרכים שימושיות, שהבסיס לכולן הוא עצם ההכרה במנגנונים שהמוח מפעיל בנו כשאנחנו מצפים לדבר מה. אם נבין איך הם עובדים, נוכל להטיל ספק בתגובות ברירת המחדל שלנו ולבחון מחדש הנחות יסוד שליליות שאימצנו. ההכרה הפשוטה בחוסר האובייקטיביות של המוח עזרה לי להתמודד עם תנודות במצב הרוח שלי, כותב רובסון בספרו. כשאני מרגיש מדוכא או חרד במיוחד, נדמה לי שהעולם סביבי מאשש את הפחדים שלי. אז אני מנסה להכיר בכך שייתכן שהרגשות שלי והציפיות שמלוות אותי היטו את התפיסה הזו. ובתגובה אני משתדל לחפש סביבי ביטויים שהם חיוביים באופן חד משמעי, כדי לשחק עם ההטייה הזו. ומה עושים עם ההכרה במנגנוני הציפייה לא מספיקה כדי להתגבר עליהם? דרך אחת לטפל בתפיסות המעוותות היא באמצעות טיפול בחשיפה. טכניקה של טיפול התנהגותי בהפרעות חרדה, שכוללת חשיפה הדרגתית של המטופל למקור החרדה או להקשר שבו היא מתגברת. כך למשל, ב-2016, קבוצת חוקרים גרמנים ביקשה מהרקנופובים להרכיב כסדת מציאות מדומה ולשוטט בין חדרים וירטואליים מלאי אכבישים עם מטרה פשוטה להישאר רגועים ולא לברוח מהאיום. המשתתפים דיווחו כי הפחד שלהם מהאכבישים פחת בזמן הניסוי, וגם הערכות שלהם לגבי גודלם נהפכו ריאליסטיות הרבה יותר. אפקט דומה ניתן להשיג גם במשחקי מחשב פשוטים, כמו Personal Zen, שפיתחו חוקרים באוניברסיטת העיר ניו יורק, CUNY, עבור מתמודדי חרדה. במשחק, השחקן מסתובב במרחב שבו הבעות פנים מכל הסוגים מסתתרות בנוף, ומטרתו היא למצוא את הפרצופים המחייכים והשמחים ולהתעלם מהפרצופים העוינים. בדרך זו, המשחק מצליח לכוון מחדש את העיבוד הוויזואלי של המוח, כך שלא ידגיש את המידע המאיים במפגש של המטופלים עם סצנות במציאות. השיטה הזו לבדה כבר לא מספיקה כדי לרפא דיכאון וחרדות באופן מלא, מדגיש רובסון, אבל היא כלי עזר משלים יעיל לטיפולים אחרים, כמו טיפול קוגניטיבי התנהגותי. והערעור על הציפיות שלנו, מבהיר רובסון, אינו הכרחי רק לאיכות החיים שלנו, אלא גם לתוחלת שלהם. בספר הוא מצטט מחקר רב שנים שערכה דוקטור בקה לוי מאוניברסיטת ייל בקרב 1,100 איש, שהיו בני 50 בשנת 1975. לוי מצאה שמי שראו בחיוב את ההזדקנות הצפויה, חיו עוד 22.6 שנה בממוצע, ועוד מי שהחזיקו בתפיסות השליליות שרדו רק 15 שנה. הבדל של 7.5 שנים לטובת החיוביים, שנותר בעינו גם בניטרול פקטורים כמו מצב סוציו-אקונומי או תחושת בדידות. מחקרים עדכניים יותר ישררו את הממצאים האלה. המחקר הזה הדהים אותי ממש, אומר רובסון. ההבנה שהאופן שבו אני תופס הזדקנות כיום, בגיל 36, עשוי להשפיע על הבריאות שלי כשאהיה בן 80, היא חזקה מאוד. זה באמת נשמע כמו משהו מהסוד. אבל כשאת מפרקת את זה למנגנונים הספציפיים, ומסתכלת על האופן שבו ציפיות יכולות להגביר סיכויים לדלקות וסטרס, זה הופך למובן מאוד. אנחנו לא מדברים פה על שינויים מהירים, אלא על שינויים קטנים. אבל כשהם הולכים ומצטברים שנה אחר שנה, ההשפעות שלהם עלינו עמוקות. למה מתנגדי חיסונים באמת חלו מהחיסון, ואיך זה קשור לאופרת סבון לנוער מפורטוגל? כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.